השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אנחנו לפני פסח התחלנו תורה ב', הפסקנו פעם בפורים, פעם בפסח. אנחנו נחזור לתורה הזאת, ואני ארענן קצת את הזיכרון בתחילת התורה, מה שלמדנו עד הקטע, הסעיף שאנחנו רוצים להתחיל ללמוד אותו היום. התורה הזאת, תורה ב', מתחילה בקטע שעיקר הכלים שמשיח בהם יכבוש את העולם וילחם, יהיה הדבר שנקרא תפילה. החרב והקשת שלו יהיה תפילה, כמו שכתוב אצל יעקב, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, שרש"י מפרש, הכוונה תפילה ובקשה. וכל המלחמות והכבישות שיעשה, הכל יהיה מכוח תפילתו. רבי נתן, בקיצור, לקוטי מוהר"ן, כותב, עיקר כלי המלחמה של איש הישראלי הם תפילה ובקשה. אנחנו דיברנו על זה בהרחבה. זאת אומרת, למרות שאדם יכול או צריך לעשות כל מיני דברים, השתדלות ומעשים, אבל כתוב, ברכתיך בכל אשר תעשה. אבל אף על פי כן צריך לדעת שהעיקר נעשה על ידי תפילה. דיברנו על הנושא של רפואה, פרנסה וכו', שאפילו שאדם יכול או צריך או חייב להשתדל ולטפל במה שצריך לטפל, אבל הוא צריך לדעת שהעיקר תלוי בתפילה שלו. זה דיברנו בריחות בשיעור הראשון. בשיעור השני דיברנו בעיקר על הסעיף השני, שבכדי שאדם יזכה לתפילה כראוי, הוא צריך להיות בבחינת יוסף. דיברנו על העניין של קדושה, שאדם יתנהג באופן קדוש, אז הוא ישמור את הברית, שהפירוש האמיתי של המילה ברית זה חיבור, קשר, התחברות, ולכן כשאדם שומר את הברית, הוא שומר למעשה את הברית, את החיבור שלו עם השם יתברך, ומכיוון שכל העניין של תפילה זה להתחבר להשם, לכן זה תלוי בעניין של שמירת הברית. זה היה השיעור השני. השיעור השלישי, אנחנו הולכים ללמוד אותו היום, שמי שזכה, ולכן אנחנו הולכים לקחת את הצילומים עכשיו, שמי שזכה לחרב הזה, זאת אומרת מי שהגיע למדרגה הזאת, ומי שזכה למדרגה הזאת, מדובר אפילו על אדם שהוא צדיק גדול, כמו יוסף, הוא צריך לדעת איך להילחם עם החרב הזאת, שלא יעטה אותה לימין ולא לשמאל, ושיהה קולע לסערה ולא יחתי. לא לעטות את החרב לא לימין ולא לשמאל, זה מובן שבקרב של חרבות, זה חלק מהמיומנות של הלוחם, צריכה לפגוע במטרה בדיוק ובזמן ומהר. אם הוא מזיז קצת, אז הוא שמא יקדימנו אחר. בקשת, האומנות של הקשת היא לקלוע למטרה, כי הקשת היא לא כאן, היא רחוק. המטרה רחוקה ממני, תודה. ולכן בקשת ישנם שלושה פרטים, שזה האומנות של הרובה קשת. אחד, זה הכוח, הגבורה, בכמה כוח הוא מושך את הקשת, משהו יותר אליו. הדבר השני, שהוא יודע לדייק, הוא אמן, כמו שיש צלפים, שהאומנות שלהם זה לצלוף, זה לא קשור לגבורה שלהם, זה קשור לכישרון של דיוק. והדבר השלישי, זה כשהוא מחזיק את הקשת, שלא תהיה שום תנועה, כי אם הוא מזיז את זה טיפה, מילימטר, זה כבר לא פוגע במטרה. ולכן, הלשון שנאמר, תודה רבה, טובים שניים מן האחד, תודה. הלשון שנאמר, קולע לסערה ולא יחתי, מדובר בקרב שערכו בני בנימין, שכתוב בנביא שופטים, אחרי הסיפור של פילגש בגבעה, שמרחו מלחמה, והיה ביניהם אנשים שהם ידעו לקלוע בקשת, קולע לסערה ולא יחתי. הם לא חוטאים למטרה. הקשת ככה. כן. לא, לא למעלה. בדרך כלל היא קצת עולה ויורדת, כן. כמובן, לא כמו הטילים שיוצאים מחוץ לאטמוספירה, אבל היא ככה, בשיפוע. כן. וזה אומנות. זה אומנות. לקלוע בקשת זה אומנות. כן. קצת, לא מדי הרבה, אבל בקשת. עכשיו ככה. אז לכאורה, המילים האלה, אנחנו חוזים בסעיף ג' צריך לדח ללחום עם החרב שלא יעטה אותה לימין או לשמאל, זה לכאורה הולך על החרב, ושיהיה קולע על השערה ולא יחתי, זה מתייחס לקשת. עכשיו כך, מה הכוונה, המשל, את המשל הבנו. מה הנמשל? אנחנו הרי לא מדברים פה ב... הספר ליקוטי מוהר"ן לא מדריך לקרב, ואנחנו לא מתכוונים להסביר איך לוחמים עם החרב. יש פה נמשל, הנמשל זו התפילה. שגם מי שזכה לחרב התפילה, הוא צריך לדעת לא להטות אותה לימין ולא לשמאל. מה הכוונה לא להטות את התפילה לימין ושמאל? אני אקדים בראש כל הפירושים את פירושו של רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, כי הוא ראש וראשון, למרות שרבי נתן כותב במפורש שמה שאני כותב, הוא אומר, זה בכלל דברי רבנו, כך הוא כותב. וזה לשון לא שכיחה בספר ליקוטי הלכות, כי בדרך כלל הוא מפרש. זה מובן שהכוונה שלו זה לא הפירוש הישיר, אבל זה גם נכלל בדברים, זה סובל הרבה משמעויות. אנחנו עוד לא אמרנו מה שרבי נתן אומר. נגיד קודם. רבי נתן אומר כך, ואני רוצה להזכיר לכם, שעל הפסוק אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, אומר המהרש"א במסכת בבא בתרא, דף קכ"ג עמוד א', שחרבי וקשתי הם הכלים כנגד עשיו וישמעאל, ששתיהם היו להוטים לקחת, לנכס לעצמם את ארץ ישראל, עד שבא יעקב אבינו, והוא לקח את זה מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אומר המהרש"א, חרבי זו החרב שהיא הכלי כנגד עשיו, שעליו נאמר ועל חרבך תחיה. קשתי זו הקשת כנגד ישמעאל, שנאמר עליו ויהי רובה קשת. הגמרא אומרת, חרבי זו תפילה וקשתי זו בקשה. אומר המהרש"א, תפילה זה שבחו של מקום, כמו שרבנו מסביר, וקשתי, אומר המהרש"א, בחרבי ובקשתי, זה כמו אותיות ובקשתי. בקשה. זה כתוב במהרש"א, ואנחנו נראה איך הדברים שלו משתלבים בפירוש של מהלך התורה הזאת, על פי מה שכתוב בליקוטי הלכות וביאור הליקוטים. רבי נתן אומר שישנם שני כוחות רוע, קליפות בלשון הקבלה, שהם מפריעים לאדם להתפלל. האחת, ישמעאל, השנייה, עשיו, אדום, עמלק. הרוע שלהם, הטעות שלהם, אומרת כך, אברהם אבינו היה איש החסד. חסד תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אברהם היה מידת האהבה שנאמר, זרע אברהם אוהבי. יצא ממנו ישמעאל. אבל ישמעאל לקח את התכונה, ירש את התכונה של אהבה, אבל בלי גבולות, בלי מצרים. לכן הגמרא אומרת שעשרה קבין ירדו לעולם, עשרה קבין של חוכמה, עשרה קבין של יופי, עשרה קבין של דיבור, עשרה קבין של זנות, הישמעאלים לקחו תשעה. למה? כי הוא לקח את המילה, את הביטוי, את המשמעות הזאת, אבל בלי גבולות. כך כתוב בגמרא, מסכת קידושין. עכשיו, גם כשישמעאל לא מתעסק בתכונה, במידה הזאת, לעבירות, אבל הוא לוקח את התכונה הזאת בלי כלים נכונים, בלי גבולות. מהי משמעה? מה הכוונה? המידה של אברהם זה חסד. חסד בלי גבול. חסד. אברהם נתן חסד לכולם, לכל מי שבא, לא שאל בן אדם איך יש לשלם, איך, מה אתה, שום דבר. רק דבר אחד הוא אמר, אחרי שהוא אכל, תברך. תברך למי שנתן את המזון. אבל הוא לא הבדיל. אברהם גם ריחם על ישמעאל, כששרה רצתה לשלח אותו מהבית. ישמעאל, ממנו נמשכת הטעות, שאדם לא מבקש מהקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא כביכול מאמין גדול, הוא סומך על חסדי השם. כי השם ישמעאל מופיע בתורה בהקשר הזה. שהמלאך פגש את הגר, אחרי ששרה שילחה אותו מביתה, ואמר להגר, כי שמע השם אל עונייך. ישמעאל זה אותיות שמע אל. השם שמע. ישמעאל אומר, אתה לא צריך לבקש. תשמע, הקדוש ברוך הוא זה חסד, בלי גבולות. הוא ייתן לך גם בלי לבקש. הוא בא לאדם שמרגיש צורך להתפלל, אומר לו, זה יסתדר גם בלי תפילה. השם יעזור, יהיה בסדר. בעזרת השם יהיה בסדר. אתם מכירים כנראה את הפתגמים האלה, שאדם אומר, בעזרת השם יהיה בסדר. לא צריך להתפלל ולבקש, השם יעזור, יהיה בסדר. וזה טעות דקה כמובן, ולא שייכת בכלל לרוע של ישמעאל, אבל זה נמשך מהצד החסד המידי גדול הזה. הצד השני של הטעות, וזה הצד החמור של הטעות, זה עשיו. עשיו היה בנו של יצחק. יצחק היה גבורה, מידת הגבורה, שנאמר הוא פחד יצחק. יצחק זה פחד, יראה. יראה בגימטריה גבורה. יצחק היה מידת הגבורה. וממנו יצא עשיו שלקח את מידת הגבורה בלי כלים. עשיו היה אדמוני, שופך דמים, בצד אחד. בחלק שני של המרכיב של עשיו היה, האבא של כוחי ועוצם ידי על חרבך תחיה. החיים שלו מבוססים על הכוחות שלו, על היכולות שלו, על החרב שלו. עשיו הוא זה שכופר, לא מאמין בשום דבר, רק בכוחניות. רק בדרך הטבע, עשיו ביזה את הבכורה שרבנו הביא למעלה, שהבכורה זה עבודת התפילה. עשיו ביזה את הבכורה, כפר בתחיית המתים. ממנו, אומר רבי נתן, נמשכים כל אותם המחשבות שגורמות לאדם לא להאמין ביכולות של הקדוש ברוך הוא לעזור לו, או שהוא מסתפק בזה והדברים לא ברורים לו כמו עמלק, שהוא מזרע אדום, מזרע עשיו, שהוא בגימטרי הספק, שגם אם הוא לא עושה את האדם אפיקורס, הוא מכניס לו כל מיני ספקות ותמיעות בראש, הדברים לא ברורים לו. רבי נתן אומר עוד דבר, שבכדי שאדם יתפלל ותפילתו תתקבל, הוא צריך לעשות כלי. כי רבנו שואל בתורה למדלת, מדוע אנחנו צריכים להתפלל, ולא הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות. אז למה אנחנו צריכים להתפלל? רבנו, מכיוון שהאדם צריך לעשות כלי שיהיה ראוי לקבל את השפע שהוא מבקש, והכלי נעשה על ידי אותיות התפילה. כך כתוב בליקוטי מוהר"ן בתורה למדלת, סעיף ד'. כי זה ידוע בספרי הקבלה, שהכלי... הכלים הראשונים, כמו שכתוב בתחילת הספר הקדוש עץ חיים, הם בפה, באותיות הפה. זה הכלים, זה נקרא בשם כלי. על ידי שאדם מתפלל, הוא מכין כלים לקבלת השפע. דיברנו על זה כמה פעמים, הזכרנו את זה בשיעור כמה פעמים. עכשיו, רבי נתן, זה לא מספיק שאתה מתפלל. כי אם אתה לא מאמין שהתפילה שלך פועלת, אין לך מקום בלב. אתה לא מאמין במה שאתה מדבר. אתה חושב שזה לא יעזור. אז למה אתה מתפלל? כמו הרבה אנשים שמאים לבית הכנסת להתפלל, כי הם שומרים מצוות, תורה, ושומרים מה שכתוב בהלכה, וכיוון שכתוב בהלכה שצריך להתפלל, כמו שהוא שומר שבת, והוא מניח תפילין, גם הוא הולך להתפלל, אבל הוא לא מאמין באמת שיש בכוחו לפעול בתפילה. וכשאדם לא מאמין בדבר, אין לו כלי בלב, אין לו כלים. ואם אין לו כלים, הוא לא יכול באמת לקבל את השפע. רבי נתן אומר, כמו שאדם צריך וחייב להאמין בהשם יתברך שהוא כל יכול, כמו כן הוא צריך להאמין בעצמו שתפילתו יש לה כוח לפעול בשמיים. ולא בגלל שהוא צדיק גדול, אלא בגלל שהוא לא, אתה לא מבין את הרחמנות של השם יתברך. זה לא בגלל שאתה חושב שאתה יותר ריאלי, ולכן אתה חושב שהתפילה לא תתקבל. אלא אם היית יודע את הרחמנות של השם יתברך, כמה היא גדולה, שנאמר, כי אתה שומע תפילת כל פה, אפילו מאדם פשוט ופחות, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלו. רבי נתן הולך במקום אחר על הפסוק, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. תשימו לב שבכל הפרק הזה, בתהילים, שהוא מתחיל בתהילה לדוד, כל פסוק מורכב משתי חלקים שוו מחברת ביניהם. תהילה לדוד הרוממך והיה המלך, ועברך שמך, וו. ועברך שמך לעולם ועד. גדול השם ולגדולתו, דור לדור, הוא גבורותיך. שמה, שמה? כן. שמה? שמה שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילות? אנחנו נדבר על הנושא הזה, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. זה עוד נושא שאולי השיעור הזה קצת ניכנס לנושא הזה. אנחנו לא ניגע בו, כנראה. אני לא מתכוון על נגיעה, אני מתכוון על טיפול. מתכוון שאנחנו נטפל בו, לא ניגע בו. כשאדם בא לרופא והוא עושה לו ככה, הוא נוגע בו, אבל הוא לא מטפל בו. אנחנו נטפל בעזרת השם. עכשיו כך. כן? לא שומע? כן, אנחנו, השאלות, דרך אגב, אם אפשר למעט בהם, כי אני לפעמים, אז יש מישהו, יש פה מזכירה טובה, אבל עדיף לשמור את זה ל... הפסוק היחידי בכל הפרק הזה שלא כתוב בו וו החיבור, זה הפסוק קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. בשונה משאר הפסוקים, אם זה היה על הדרך של כל הפסוקים, היה צריך להיות כתוב כך, קרוב השם לכל קוראיו ולכל אשר יקראו באמת. לא כתוב וו. זה הפעם היחידה בכל הפרק שלא כתוב וו החיבור בין שני הקטעים של החיבור. המשמעות של הדבר, שזה דבר אחד, לא שני דברים. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. שואל רבי נתן, זה דבר אחד, נכון? זה לא שתי דברים. אם זה דבר אחד, יש לי שאלה, אומר רבי נתן. או שהשם קרוב לכל קוראיו, לכולם, או לכל אשר יקראו באמת. תחליט. או לכולם, או רק לאלה שקוראים באמת, אתה יודע, באמת. אומר רבי נתן, אני אסביר לך פשט. קרוב השם לכל קוראיו, באיזה מדרגה שאדם נמצא, בתנאי שהוא מתפלל באמת. אם אדם מתפלל באמת, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו. אבל אם אדם לא מתפלל באמת, התפילה שלו לא נענית. הקדוש ברוך הוא לא אוהב, לא מסוגל, לא מקבל שקר. ככה רבי נתן אומר. אני אומר שבפסוק הזה, אם זה היה הפירוש הפשוט, זה היה צריך להופיע כמו כל שאר 21 הפסוקים, ולעשות לפחות וו, קרוב השם לכל קוראיו, ולכל אשר יקראו באמת. ישנם כמה דוגמאות לזה. שכשאדם מתפלל להשם באמת, גם שהוא במדרגה פחותה, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות שלו. אנחנו ניתן דוגמה 2, אולי 3. אחת הדוגמאות מוכרת לנו מפרשת וירא. היה אדם קרוב מאוד לאברהם אבינו, שקראו לו לוט, בן הרן, אחיין של אברהם אבינו. הוא הלך עם אברהם אבינו. באחד מהשלבים הוא החליט שאברהם אבינו מדי דבוק בהשם. אי אפשי, לא באברהם ולא באלוקיו. לא מדי. הוא הלך לסדום. סדום הייתה עיר, מקום, פוריה, כולה משקה, מלאה שדות, קרמים, כסף, זהב, עסקים. אבל רבותינו במדרש אומרים, מה שכתוב בתורה, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, רעים בגופם, חטאים בממונם. כמו שכתוב במדרש ברכות, לא צריך כל אחד יודע שסדום זה ביטוי עד עצם היום הזה, גם למי שלא משתמש בביטויים של התורה, למעשים מגונים ורעים. ולוט בחר ללכת לסדום, והתחבר עם אנשי סדום עד שמינו אותו שופט עליהם. אני מניח שאת אברהם אבינו בחיים לא ממנים שופט בסדום, הוא לא מתאים ל... לא, הוא לא בא בכיוון בכלל. סדום, לא טבע בסדום. היה טענה גדולה על סלוט, מדוע אתה הולך ומתחבר עם הרשעים האלה, מה אתה מחפש שם, וזה היה. לוט ברח מסדום, והוא ביקש רחמים. הננה העיר הזאת קרובה, והיא מצער, הנוסה שם, הלא מצערי ותכי נפשי. אמר לו המלאך, גם לדבר הזה שמעתי את הבקשה שלך, לבלתי הפקי את העיר כאשר דיברת. זה הלשון של הפסוק. אני שומע את הבקשה שלך, אני יחכה, ישהה את ההפיכה עד שאתה תגיע. יפה. נשאלת השאלה, המלאך קיבל שליחות מהשמיים להפוך 5 ערים, איפה שנמצא היום, האגן של ים המלח, שם זה היה המקום שלהם, הם התהפכו ושם זה, שם זה סדום, עד היום קוראים למקום הזה סדום. למה, מדוע התקבלה תפילתו של לוט? כשאני שומע את לוט בורח לחוץ, שורא שהעיר מתהפכת וגופרית ואש, והכל נהיה שם כמו איזה, הכל בוער, כמו משהו, כמו פצצת אטום, הכל בוער, הכל אש. הוא מרועד ורץ וקפץ ובוכה ותציל אותי. אני שואל אותו, תגיד לי, מה אתה מחפש במקום הזה? איך הגעת לשם בכלל? למה? מדוע הוא היה ראוי שקבלו את התפילה שלו? למה? יש דבר אחד. מכיוון שלוט באותו זמן היה שבור. הוא התפלל באמת. הוא הרגיש תלות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. אני לא יכול. אז אפילו שהוא היה במדרגה מאוד נמוכה, הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלו. כי כשאדם מתפלל מעומק ליבו באמת, יש לו מקום גדול בשמיים. הדבר השני, הדוגמה השנייה, זה עשיו. רבי נתן מביא בליקוטי הלכות שדמעות יש להם כוח גדול מאוד למשוך. כשאדם בוכה זה מרכך לך את הלב, זה מושך אותך אליו. אומר רבי נתן, עשיו בכה כשהוא שמע שיעקב קיבל את הברכות וירדו מהעיניים שלו 2 דמעות. בכוח זה הוא יכל להחריב בית מקדש ראשון ושני. עד שכתוב במדרש הגיע מלאך וסגר לו את השקית של הדמעות, כי אחרת היה חורבן גדול יותר. אומר רבי נתן, מה הוא בכה? מי הוא היה? אתם יודעים מהיכן עשיו הגיע ליצחק לקבל את הברכות? מאיזה בית מדרש הוא הגיע? ויבוא עשיו מהשדה. מה הוא עשה בשדה? הוא הרג אנשים. הגמרא אומרת שהוא עשה שם כמה עבירות שבתורה מוזכרות בשם שדה. אחד זה כי בשדה מצאה, עבר עבירה. השני זה שהוא הרג אנשים בשדה, צד חיות אסורות, ואכל אותם. אדם עבריין מגיע אחרי שורת עבירות לאבא שלו ובוכה, אבא תן לי את הברכה. אומר רבי נתן, תראה מה גדול הכוח של הבכייה באמת. שאפילו שהוא היה עשיו, אבל הבכייה שלו היה לה כוח עצום. ובכוח זה הוא יכל להמשיך את הברכות לעצמו. כי כשאדם מתפלל ואדם בוכה באמת, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו. הדוגמה השלישית זה התפילה של הכהן גדול בקודש הקודשים, שהוא התפלל שבשעה שהעולם צריך למטר, לגשם, שלא תבוא תפילת עוברי דרכים לפניך. זאת אומרת, יש שם אנשים שמתגלגלים בדרכים, ויש גשם, ואם יש גשם, הם לא יכולים לחזור ללכת לדרכם, או להגיע הביתה. אז שלא תבוא תפילת עוברי דרכים לפניך. שואלת השאלה, הרי ישנם הרבה אנשים שצריכים את הגשם. כל העולם צריך את הגשם, חוץ מאותם עוברי דרכים שהם נתקעו באמצע הדרך. החקלאי צריך את הגשם בשביל הגידולים שלו, האחרים שאוגרים את הגשם, הם צריכים את זה לשתייה. זה... אז יש אנשים שתקועים בדרך, נו, מה אפשר לעשות? מהי הסיבה שהתפילה שלהם תתקבל, ולא שסתם מתפללים, אלא זה התפילה של הכהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים, זה מה שהוא צריך להתפלל? התירוץ הוא אותו מהלך שדיברנו. כשאדם הולך בדרך, במראה הולכים בדרך, ומי שהיה לו כסף, היה קונה חמור במיטב כספו, סוס, לרכב עליו או פרדה. אבל מי שלא היה לו את זה, היה מהלך רגלי, לפעמים יום, יומיים, ולן בלילה, כמו שכתוב, כמו שהסיפורים, כמו שהיה פעם. והאדם הזה יש לו עכשיו יומיים ללכת, דרך הרים ובקעות, והכל מלא מים ובוץ. הוא לא יודע איך הוא יגיע הביתה, והוא רטוב. אומר, בונו של עולם, תרחם עליי, אני לא יודע איך אני אגיע הביתה, אני אצטנן בדרך, אני יכול לקבל גם דלקת רעוד, אולי מי יודע. אז הוא אומר את התפילה הזאת עם כל הלב. התפילה הזאת הוא מתפלל עם לב נשבר, עם כל הלב שלו. ותפילה כזאת יכולה לגבור על כל תפילותם של החקלאים והנצרכים לגשם. כי הוא אומר את זה מאוד מאוד באמת, כי הוא בלחץ. הוא מרגיש שאף אחד לא יכול לעזור לו, רק הקדוש ברוך. ולכן, היה כהן גדול ביום הכיפורים, צריך להתפלל בקודש הקודשים, כי רק תפילה נעלה כזאת יכולה למנוע את התפילה של אותו לב נשבר לא לעלות לשרת. יש עוד דוגמה לזה, אבל זה לא המקום כאן. מה? לא, אני לא מבין על איזה אוכל אתה מדבר. לא, אני לא אמרתי שאנשים עמדו צמאים עם חגורות הצלה ואינפוזיה, כי אין גשם, וכולם הולכים למות, וישנם ארבעה עוברי דרכים, הקדוש ברוך הוא אומר, כולכם תמות, הוא לא על זה התכוון. יש צורך של גשם, גם אם לא היום או מחר, אבל יש זמנים שיותר ראויים, ואפשר בדיעבד לדחות אותם. אבל שיש 10,000 אנשים שאצלהם לכתחילה, ויש 10 אנשים שאצלהם בדרך, ומי צריך להתחשב? אבל כשאנשים אומרים באמת, הקדוש ברוך הוא מתחשב בהם. יש עוד דוגמה לזה, ממי שהרג נפש בשוגג וגולל לעיר מקלט, שאימותיהם של כהנים גדולים היו מביאים להם לחם ומזון, כדי שיתפללו על בני הכהנים הגדולים. כי אדם... מה זה משנה? כן התפלל, לא התפלל. אתה נמצא שם בשל המצווה שעשית, שרקת הנפש, אמנם בשוגג, אבל זה לא כל כך... כי אדם שנמצא בעיר מקלט, משהו מקביל לכלא, יותר משוכלל, זה עיר שלמה, אבל זה לא בבית, הוא גולה, הוא אדם שבור. ואדם שבור, אדם כזה מתפלל בכל האמת שלו, ויש לזה ערך גדול בשמיים. כל הדברים האלה הקדמנו, ואני רוצה לסיים בדברי הזוהר הקדוש בפרשת בלק. הזוהר הקדוש מדבר על הפסוק תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. זה בתהילים. הפסוק הזה נמצא בתהילים. פרק ב. אומר הזוהר הקדוש, מהו הפירוש של המילים תפילה לעני כי יעטוף? ישנם למעשה שם שני פירושים. פירוש אחד, עטוף, זה לשון מאוחר כמו והיה העטופים של פרשת ויצא. פירוש שני שהוא עוטף. מה? שאין, אומר הזוהר, ישנם שלושה לשונות של תפילה בתהילים. אחד, בפרק פיוב תפילה לדוד, השנייה בפרק צדיק תפילה למשה, השלישית בפרק קוף בית תפילה לעני. תפילה לדוד, תפילה למשה, תפילה לעני. אומר הזוהר, תפילה לדוד, אין בכל המלכים מלך שהייתה תפילתו שווה או דומה, אפילו במקצת לדוד. דוד, ואני תפילה. תפילה למשה, אין בכל הנביאים, כמו משה רבנו, שכוחו היה, כמו שהרמב״ם כותב, שיצא מגדר אנושי לגדר המלאכי. אבל התפילות האלה עדיין לא מתקבלות עד שמגיעה לשמיים תפילת העני, שהוא כביכול עוטף את כל התפילות, וכשמטופות בתפילתו של העני, הם עולים למעלה לשמיים. למה אומר הזוהר? מכיוון שהעני הוא שבור, מכיוון שהעני אין לו על מי לסמוך אלא אך ורק על הקדוש ברוך הוא, לכן התפילה שלו היא עוטפת את התפילה לדוד ותפילה למשה. אומר הזוהר, הרי דוד גם אמר, חנה כי אני ואביון אני. כך כתוב בתהילים, כי אני ואביון אני. אז דוד המלך גם היה בחינה של אני. אומר הזוהר, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה עושה את עצמך כמו אני. זאת אומרת, אתה, כי אתה שפל ברך ואתה צדיק כמו אני, מסכן כזה. אבל באמת, יש לך הרבה דברים, כי דוד המלך היה לו המון המון מעלות. אבל אני, כתוב הזוהר, אין לו כלום בעולם, זה הלשון של הזוהר. אך ורק ההתרפקות הזאת על השם. וזה חשוב מאוד בשמיים. וזה, אני רוצה לסיים את מה שהתחלנו לומר על האמונה שרבי נתן כותב, שאדם צריך להאמין בעצמו, לא במונח שרווח היום, ביכולות שלי, בכוחות, באגו שלי, לא לזה רבי נתן מתכוון, מי שלא מאמין, שהוא כל יכול בתפילותיו, אני ואני ואני, לא לזה הוא התכוון, הוא התכוון שאני, מכיוון שאני חלק אלוקה ממעל, אז הקדוש ברוך הוא ישמע גם את התפילה שלי, ואני צריך להאמין בכוחות שהקדוש ברוך הוא נטע בי, ובאמת שהקדוש ברוך הוא נטע בי. זה, אלה הם הכלים. אני עכשיו חוזר למה שדיברנו, הערכנו קצת בהוכחות או בראיות או בדיבורים שכל תפילה פועלת. נחזור. ישנם שני נטיות מהתפילה, אחד זה עשיו ואחד זה ישמעאל. ישמעאל זה שאומר, לא צריך להתפלל, השם יעזור, יהיה בסדר. חסד בלי גבולות. ועשיו הוא זה שכופר, לא מאמין, מסתפק בעניין של תפילה. התפילה, כיוון שהיא כלולה משני חלקים, שבחו של מקום של הצרכיו, אומר רבי אברהם ורבי נחמן בספרו ביאור הליקוטים, פי הליקוטי הלכות הזה, תשים לב שרבינו כותב שיש חרב פיפיות. חרב פיפיות פירושה חרב שני להבים, שני פיות. פה אחד שבחו של מקום, חלק התפילה שאנחנו משבחים ומהללים את השם. הפה השני זה שאלת צרכה והבקשה, בקשות שאנחנו מתפללים. אומר בביאור הליקוטים, תראה, בכדי להכניע את הקליפה שקוראים לזה, את הרע של עשיו שהוא כופר, אנחנו עוסקים בתפילה בחלק של שבחו של מקום. מה אנחנו מספרים? את חסדי השם ונפלאותיו שעשה לאבותינו. לכן אומר רבי נתן בהלכות נחלות, הלכה ד', כל תפילה, תפילת העמידה, פותחת, ברוך אתה, אלוקי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הגדול, הגיבור והנורא, גומל חסדים טובים, זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. זאת אומרת, אנחנו מאמינים בהשם בכוח, אנחנו זוכים מי היה אבא, ואיך הקדוש ברוך הוא קראת את הברית, וקרא ייחד את שמו עליהם, אז זה מחזק לנו את האמונה. כי אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. בנוסף אומר רבי נתן, כשאדם מספר לקדוש ברוך הוא, ורוצה לבקש בשפה שלו הוא, לא בלשון התפילה, כדאי שבתחילת התפילה אדם יודה לקדוש ברוך הוא על החסדים שהוא עשה איתו. ועצם העסק שאדם מתעסק בחסדי השם, מחזק אצלו את האמונה בהשם. אפילו שהוא לא מחשבן את זה, אבל זה הכוח והתכונה של הדברים. וכשאדם עוסק בשבחו של מקום, כתוב בספר הקדוש שערי אורה, הספר הקדוש הזה חיבר המקובל רבי יוסף גיקטליה מספרד, הוא קדם לארי הקדוש. אנחנו צריכים לדעת שמזמן הארי אנחנו עברנו בערך 400 שנה, והוא היה עוד לפני הארי הקדוש. והוא כותב שהתפילות שרוצים לעלות למעלה, שאל תחשוב שבין העולם שלנו לעולמות שלמעלה, ששם עולים התפילות, יש אוויר רקני. זה מלא מלא עם כיתות ומלאכים, מהם טובים, מהם מלאכי רחמים, מהם מלאכי חבלה, משחיתים, מקטרגים. האוויר מלא עם כל מיני, אנחנו מה שרואים היום זה מקסימום חיידקים. אבל יש עוד דברים, כוחות רוחניים כאלה ואחרים. והתפילות אינם יכולים לעלות למעלה מהכיתרוגים, מהמסכים המבדילים בינינו לבין השם. שנאמר, ותהי אבונותיכם מבדילים בינכם לבין אלוקיכם. ונאמר, סקות הבענן לך מעבור תפילה. ואמרו רבותינו, מחיצה של ברזל מפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמיים. לכן אומר השערי אורה, תקנו רבותינו לומר הלל והודעה בתחילת התפילה, וכל הפסוקי דזמרה שאנחנו אומרים אותם בתחילת התפילה, שהם פרקי תהילים, פרקים מדברי הימים שעוסקים בשבחו של מקום, מזמור כהודו, להשם קירו בשמו, זה פסוקים מתהילים מדברי הימים, מזמור שיר חנוכת הבית, מתהילים, למנצח בניונות, תהילים, ברוך שאמר, זה פתקה מן שמיה שנפלה, בזמן רבותינו חז"ל, אשר כנסת הגדולה, אחרי זה אנחנו מסיימים את הפסוקי דזמרה באז ישיר, שזה השירה שנאמרה. למה? אומר השערי אורה, לכן כתוב ברמ"ק וגם הארי הקדוש, זה נקרא פסוקי דזמרה כמו כרמך לא תזמור. אתם יודעים מה זה לזמור? זמירה. מזמרה. הפסוקים האלה אומר, הם מזמרים את כל העריצים, הם חותכים, הם מקצצים את המקטריגים. כי כשאדם עוסק בשבחו של מקום, הרוע שבו נאבד, זה מקצץ את הרוע, זה קורט אותו. ולכן כשעוסקים בשבחו של מקום, מתחזק את אמונתו של האדם, וזה פן אחד, פה אחד של החרב. הפה השני של החרב, זה החלק של התפילה שעוסק בשאלת צרכיו, שחכמים אמרו, נכון שהקדוש ברוך הוא רב חסד, ונכון שלמרות שאתה מתפלל, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל בחסדו, כמו שאמרו חז"ל, מי יקדימני ואשלם לו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תתפלל. זה רצון השם שאתה תתפלל. אחד ההסברים אמרנו, בכדי לעשות כלים, וזה מכניע את קליפת ישמעאל. עכשיו תשימו לב, אני חוזר למערשה. אתם זוכרים מה שאמרנו בשם המערשה במסכת בבא בתרא? בחרבי זה כנגד עשיו, שנאמר עליו, על חרבך תחיה. ובקשתי כנגד ישמעאל, שנאמר עליו, העיר רובה קשת. אומר המערשה כמו בקשתי. תשימו לב. הבקשתי מכניע את ישמעאל, שאומר חסד, לא צריך להתפלל. החרבי, שבחו של מקום, מכניע את עשיו שהוא כופר ולא מאמין. זה משתלב נפלא, דברי המערשה, והמהלך של התורה הזאת בליקוטי מוהר"ן. אחרי כל הקדמות הנפלאות האלה, נגיע למה שרצינו להתחיל את השיעור, מהו הפירוש שלא להטות את התפילה לימין ושמאל. כל מה שדיברנו עד עכשיו, היה לקט מדברי מוהר"נת בליקוטי הלכות, להסביר מה זה נקרא לא להטות את התפילה לימין, זה ישמעאל, לא צריך מספיק להתפלל, ולשמאל, התפילה לא תעזור, תעזור. למה רבי נתן כותב שזה רק בכלל דברי רבנו? בהשקפה ראשונה, רבנו הרי מדבר, עיקר כלזנו של משיח, מדבר על יוסף, שאף אחד מהשבטים לא זכה, זה לא כל כך פשוט לומר על הצדיקים המופלגים האלה, שיהיה להם טעויות נוראיות כאלה. למרות שאפשר לפרש את זה גם עליהם בדקות. כי ישנם דברים שגם צדיקים מופלגים אומרים, תשמע, נגזרה, גזרה, לא יודעים. קשה להאמין שאפשר לשנות אותה. או שישנם צדיקים מופלגים מאוד, שהם אומרים, הקדוש ברוך הוא יעזור. בדקות, בדקות, לא. אבל בפשט של הדברים, קשה לומר שזה הפשט של הדברים. וזה מהפעדים, זה לא שכיח בכלל הלשון הזאת בליקוטי הלכות, וגם זה בכלל דברי רבנו. למה? כי האדם שטועה בשתי הטעויות האלה, הוא לא מטה את חרב התפילה, הוא פשוט מזניח את החרב, לא לוקח אותה ביד בכלל. זה לא שהוא לא יודע איך להשתמש, הוא פשוט לא משתמש עם החרב. ואילו הלשון של רבנו אומר שצריך לדעת איך שלא יטה את החרב לימין ושמאל, והאדם הזה בכלל לא נוטל את החרב בידו, הוא משאיר אותה בצד, כי הוא לא משתמש בה. ישנם פה כמה פירושים, מפרשי הלקוטי מורן, ביבי הנחל, מי הנחל ואחרים, וגם בנויים על הקשרים בלקוטי מורן, ועליהם אני אדבר, למרות שרצו להתחיל את השיעור בזה, אבל הקדוש ברוך הוא רצה אחרת, לא כנראה, ודאי, כי כך זה יצא. תפילת הרופא? אז נעזוב את זה לכתחילה. מה שרבנו דיבר על התבודדות, זה מה שכתוב ברמב"ם הלכות תפילה, שזה עיקר התפילה, שאדם שיש לו משהו שידבר עם הקדוש ברוך הוא בשפתו, זה התפילה האמיתית, המקורית. עכשיו כך, ישנם הרבה או כמה וכמה סוגי הטיות בתפילה, חלק לא כל כך שייכים לכל אדם, וחלק שייכים לכל אדם. אנחנו קודם נגיד את הפירושים המצויים בספרים, כגון, אותו אחד שהוא כמו משיח, יוסף, רבנו מדבר על יעקב אבינו או משה רבנו, ישנם לפעמים אצל הצדיקים האלה רצון להתפלל לאדם מסוים שעושה רע בעולם, משחית, מקלקל, שילך מהעולם. זה נטייה לשמאל. אנחנו לא מרגישים שיש לנו כוחות לעשות את זה, וגם אין לנו, התפילות שלנו ממש, אבל ישנם צדיקים שיש להם באמת כוח בתפילה, וישנם פעמים, אני אומר, ישנם פעמים שאסור להתפלל את התפילה הזאת לצדיק, רומזים את זה גם אנוש לצדיק לא טוב. ישנם פעמים, הדוגמה לזה זה הגמרא במסכת ברכות, רבי מאיר, שהיה גדול שבגדולים עד שחבריו לא יכלו לעמוד על סוף דעתו, בתורתו של רב מאיר היה כתוב קוטנות אור עם א', כי הוא היה גבוה עוד לפני החטא של אדם הראשון, שזה נהפך מאור באלף לאור, ללבוש. רב מאיר היה לו שכנים. הגמרא אומרת, אני בריוני. חבר'ה, והם מאוד הציקו לרבי מאיר, החבר'ה מהשכונה. רב מאיר רצה להתפלל עליהם שילכו לעולמם. אמרה לו הבת שלו ברוריה, שהייתה חכמנית, חכמה מאוד גדולה, אבא, בפסוק כתוב, יתמו חטאים מן הארץ, לא חוטאים. למה אתה מתפלל שהחוטאים ימותו? תתפלל שהחטאים, מה זאת אומרת? שהם הפסיקו לעשות חטאים, זה הכל. התפלל עליהם רבי מאיר והם חזרו בתשובה. זה דוגמה של הטעיה לשמאל. אתה מתפלל עליו שהוא רשע, נכון, אבל יש רעיון אחר להתפלל שהחטאים ימותו ולא החוטאים. ישנם לפעמים הפוך, כמו שהזוהר הקדוש מדבר על התפילה של אברהם, שהוא אמר, לו ישמעאל יחיה לפניך. למה אברהם אבינו ביקש על ישמעאל? היה דבוק בישמעאל, למה הוא ביקש על ישמעאל? אנחנו עד היום סובלים, עוד נסבול הרבה מהישמעאלים האלה. לא יודע בדיוק איזה אומה פה ישמעאלים, כי זה משמש גדול. אלה שנמצאים בעזה, כנראה שהם לא שייכים לישמעאלים, זה סתם הספסוף של כל מיני אומות. מה שידוע, ויש להם שורש איתן, זה הטורקים, הם נקראים בדרך כלל ישמעאלים, אבל הם מעורבבים, וכל מקום שיש בלגן הם מעורבבים, כמו שכתוב בתורה, הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. הם מעורבים בכל העולם, בכל הסכסוכים שיש בעולם. יש לנו אותם פה, כן, יד הבית. אז זה נקרא בבחינה מסוימת הטעיה לימין. לפעמים לא צריך לבקש מדי רחמים על מי שלא ראוי לכך. זה בחינה, אחד הפירושים של הטעיה לימין ולשמאל. ישנם פירושים אחרים, כמו לפעמים אדם מטה לשמאל, הוא כאילו מצמצם את עצמו, הוא לא רוצה להתפלל על דברים מסוימים, רק על דברים גבוהים מאוד, וזה שמאל, זה דין. צריך להתפלל גם על דברים פשוטים, על גשמיות גם כן. לפעמים אדם ימין, הוא מדי הרבה משקיע בדבר הזה. לפעמים זה ימין ושמאל בהטייה, בנוסח התפילה, עם שבחו של מקום. שלפעמים אדם מקצר ולא מספיק מודה לקדוש ברוך הוא על החסדים שהוא עשה לו, שמאל. ולפעמים אדם לא גומר להרבות בשבחו של מקום, שגם בזה יש איזה גבול, וכתוב בספר המידות, לא להרבות בזה. וכן על זה הדרך קל מיני אופנים. ישנם עוד דברים שכתובים בליקוטי מוהר"ן, אחד בתורה ב' חף, והשני בתורה ז' בחלק שני, שזה נקרא שמאל וימין. ישנה תפילה שהיא שמאל, היא בכוח, וזו הייתה תפילת משה כשהוא ביקש בסלע, ורבנו כותב שהפגם של משה היה שהוא לקח בכוח מעשיו. תפילה צריכה להיות אך ורק ברחמים ותחנונים, ולא לקחת, מגיע לי, אני כדאי, אני שווה, למה, מו. זה שמאל. זה שמאל. אבל אצל אותו צדיק ישנם לפעמים, כמו שרבנו כותב שם, תפילה בבחינת דין, כמו שכתוב, ויעמוד פנחס ויפלל, אומרת הגמרא שעשה פלילות עם קונו. הוא דיבר לקדוש ברוך הוא בלשון תקיפה. כי ישנם פעמים, שוב, שצדיקים מסוימים, במקרים מסוימים, צריכים להתפלל בלשון כזאת, ולא בימין. לכן אני אומר, הדברים האלה גבוהים, לא שייכים כל כך אלינו, אנחנו רק צריכים לדעת על זה, תפילה זה תמיד רחמים. עכשיו אנחנו נדבר בעיקר על מה ששייך אלינו, ופה היינו צריכים להתחיל את השיעור, לא היינו צריכים. על זה רציתי להתחיל את השיעור. אבל אני מבקש, אם אפשר, כי זה... אני משתדל להיות מרוכז, אבל לפעמים זה קוטע אותי כמו בפעם שעברה, אם אתם זוכים עם הוו של קורב. עכשיו כך, אחד הדברים המאוד מאוד מאוד שייכים בדבר הזה, זה בעיקר בתפילה שרבנו קינה, קרא אותה בשם התבודדות. התפילה שנקראת בספרי רבנו התבודדות, בפעם הראשונה היא מופיעה פחות או יותר במונח הזה, זה בתורה נ"ב, שאדם צריך ללכת במקום ששקט, לא בחברת בני אדם, בלילה חוץ לעיר. התפילה הזאת מופיעה בשיחות הר"ן, בליקוטי מוהר"ן, בליקוטי הלכות, עשרות רבות של פעמים, התבודדות, שאדם מתבודד בינו לבין קונו, פירושו, תפילה אישית שאדם פורש באותו זמן מחברת בני אדם, הוא לבדו, לא בבית הכנסת שהוא בא מתפלל עם כולם, הוא לבדו יושב עם השם ושופך להשם יתברך את כל ליבו, את כל מה שיש לו בלב, הוא מספר להשם כמו לפני חבר טוב. כמו לפני ידיד טוב, לפני חבר אמיתי. התפילה הזאת כוללת את העצה הזאת של התבודדות הרבה הרבה פרטים, שאולי בעזרת השם נעשה פעם איזה סדרה של התבודדות, שזה יכלול כנראה 12, 14, 15 שיעורים, איך לבנות את הדבר הזה, כי העצה הזאת של התבודדות היא העצה בה"א הידיעה משלושת הכיוונים, ארבעת הכיוונים, כל הצדדים, העצה המרכזית של רבנו, בדרך להתקרב לעבודת השם, לשבת כל יום לפני השם יתברך, זה לא משנה איפה. אם אדם יכול לעשות את זה, כמו שכתוב שחוץ ליישוב זה המובחר, ובלילה אחרי חצות זה המובחר, אבל בכל מקום ובכל זמן, כולל מתחת לתלית בבית הכנסת או מתחת לסמיכה במיטה. איפה שאדם יכול ומסוגל, לשבת בכל יום ולשפוך את הלב להשם יתברך כמו לפני חבר טוב, להודות לו על מה שהוא עשה, לבקש ממנו, לעשות חשבון נפש, בחינת משפט, להוציא את הגעגועים והכיסופים שיש לי, לבקש, להתחנן. זה כולל המון המון דברים שעזרת השם בשיעורים הבאים אנחנו נתעסק בזה יותר. עזרת השם. אבל בתפילה הזאת צריך מאוד מאוד להיזהר לא לדבר לפני השם יתברך, כי ישנה באופן שלא ראוי. כי ישנם אופנים שכשאדם הוא בכעס, או במתח, או בלחץ, הוא פורק את מה שיש לו, הוא מתבטא באופן לא ראוי. ורבנו ממשיך הלאה שזה אי אפשר רק על ידי בחינת משפט. זאת אומרת, זה לא יעזור שאני אגיד לך, תקשיב לי, אתה לא תדבר רק כמו שצריך. כי ישנם מצבים שאדם הוא בחוסר שליטה, הוא סוער, הוא כולו אש, הוא בוער עכשיו, או שהוא שבוע עכשיו. וכשאני שומע אדם שבור שמתפלל, אני גם צריך להיזהר, אני צריך להיזהר לא לומר לו ביקורת עכשיו, כי הוא מאוד שבור וזה ישבור אותו עוד יותר. הוא גם לא בנוי לשמוע את מה שאני אומר לו. הדוגמה לזה זה רחל אמנו. היא באה ליעקב ואמרה לו, הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. יעקב, או בנים או שאני מתה, אי אפשר בלי ילדים. אמר לה יעקב, התחת אלוקים אני, אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן. מה אני אלוקים? מה תביא לי? אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, כך עונים את המועקות? אישה שבורה בה, רחל שבורה, בוכה. למה ענית לתשובה כזאת? אתה צודק, נכון שלא צריך לבקש ככה, אבל לא לאדם הזה. האדם הזה השבור, אל תדבר איתו ככה, הוא שבור, תעזוב. תעזוב אותו. הוא לא במצב שאתה יכול לומר לו תוכחה עכשיו. אבל הדברים האלה צריכים מאוד מאוד זהירות וסייעתא דשמיא. שאדם לא יתה את הדיבורים שלו לא לשמאל ולא לימין. ישנם דיבורים שאדם בא בטענות כלפי השם יתברך, וצריך לדעת את היסוד הפשוט שהקדוש ברוך הוא לא חייב לך שום דבר, ואם עשית מצוות ומעשים טובים, זה ברובם הגדול, רובם ככולם, זה סייעתא דשמיא הגדולה, שהוא נתן לך את החשק והרצון, יש לך איזה פרומיל, או אחד חלקי מיליון, או אחד חלקי ביליון, שאתה שייך לזה, אבל רובו ככולו, זה סייעתא דשמיא הגדולה. איך כתוב במדרש? מי קדימני ואשלם לו? מי עשה לי מזוזה קודם שנתתי לו בית? אדם קונה מזוזה ב-150 דולר, ב-200 דולר, אתם יודעים, מזוזות פשוטות, זה עולה... זה? אבל הוא הלך וקנה אצל סופר מזוזה משהו, שלוש טפחים, משהו, אתה רואה את השמש שחי במזוזה, איזה גודל, משהו. ואנשים שהוא עושה חנוכת הבית, כל אחד, איזה מזוזה, כמה השקעת במזוזה? 200 דולר, לכבוד השם יתברך. אמר לו, השם יתברך יפה, תגיד, מי נתן לך את כל הבית? אומר רבי נתן, ומי נתן לך את הכסף לקנות את המזוזה? ומי נתן לך את הרעיון לקנות את המזוזה? אז מה אתה מתנהל במזוזה שלך? זה רק כל ממנו. אבל איך לבקש צריך לדעת. הגמרא אומרת שאחד המוראים הגדולים, שמהגדולים שבגדולים שבמוראים שקראו לו לוי, הטיח דברים כלפי מעלה ואיתלה. הוא נהיה צולע, הוא נהנה של זה. וזה מאוד מאוד קשה לאדם לכוון את הדיבורים שלו, לא לעטות לו לימין ולא לשמאל, במונח הזה שלא לדבר דברים שלא ראויים, מצד אחד. מצד שני, שהרבה פעמים אדם לא מדבר מה שכן צריך. הוא סגור, הוא מפחד. אין לו טפה לדבר. מישהו דוחף אותו שמאלה, די, אל תדבר. אין מה לדבר, אין מה להוסיף פה. שאדם נמצא בלחץ היום, כמה שידבר להשם יותר, זה יהיה יותר טוב, רק הוא צריך להתפלל להשם. השם שפתי תפתח, ואז ופי יגיד תהילתך. לכן כתוב בתורה הזאת, שהדרך, איך הדרך לזכות שאדם יוכל לכלכל דבריו במשפט. לכן הדבר הראשון שצריך לעשות בתפילה זה לבקש לפני שמתחילים להתפלל, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. והרי הקדוש בשאר הכוונות בשאר העמידה בפרק הראשון מסביר, השם שפתי תפתח, אתה תפתח לי את השפתיים ופי יגיד תהילתך. יגיד בלשון ארמית המשכה, מהפה שלי מנגיד, מהפה שלי יימשכו הדיבורים, אבל אני רוצה ריבונו של עולם שאתה תיתן לי את הדיבורים. ואנחנו נמשיך הלאה בתורה ונראה את העניין הזה שאדם זוכה שמהשמיים נותנים לו דיבורי התפילה. אחד הדוגמאות שאנחנו אומרים זה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הרוממך השם כי דיליתני ולא שמחת אויבי לי. זה שבחו של מקום, ככה הוא התחיל. השם אלוקיי. בסוף דוד המלך מגיע לפסוק, מבצע בדמי ברידתי אל שחת, היודך אפר? אי יגיד עמיתך? מה יצא לך ריבונו של עולם אם תהרוג אותי, אם תיקח את הדמים שלי? אני אהיה באפר, אני יכול להודות לך? מי שקורא את זה, אומר, תראה איך דוד דיבר להשם. דיבר חזק. אמר לקדוש ברוך הוא ככה, מה הנה, כך צריך להגיד. שני דברים. כשלומדים טוב את המזמור הזה בתהילים, ישנם עוד כמה פסוקים אחרי זה, היותך עפר, אגיד עמיתך, שמע השם וחנני, השם יהיה עוזר לי, וכו' וכו' וכו'. השם אלוקיי לעולם עודך. מסביר המלבים שמה שדוד אמר, היותך עפר, אגיד עמיתך, כיוון שדוד אמר, ריבונו של עולם, אני לא רוצה לחיות בשביל לחיות, שיהיה לי חיים, עושר, כבוד. החיים שלי בכדי להודות לך. ולכן אם אני אהיה עפר, אני לא אוכל להודות לך. היותך עפר? אני רוצה להגיד את האמת שלך בכל העולם. היגיד עמיתך? זה שונה לגמרי ממה שלומדים את הפסוק, בלי כל ההיקף שלו. דבר שני, צריכים לדעת שלפעמים אותם משפטים בדיוק, כשאדם צועק אותם, או מתרעם, זה לא טוב. כשאדם בוכה אותם, זה נפלא. צריך לדעת איך לומר את זה. ישנו סיפור, משל, ידוע שחפץ חיים אומרים את זה. תלוי איך מבקשים מהקדוש ברוך הוא. זה סיפור כמו כל הסיפורים בזמנים עברו, שילד נסע לישיבה ואביו לא ידע קרוא וכתוב, והגיע לדבר, כאלה שמסרו את הבית דואר, כמו שנקרא בלשונם, בית דואר, הם היו אנשים קצת יותר מלומדים, כי היו צריכים לקרוא ספרות ולהבין, והוא בא לדבר ואומר לו, הבן שלי הביא מכתב מהישיבה, אתה יכול בבקשה לקרוא את המכתב של הבן שלי, כבר חודשיים לא ראיתי אותו, הם היו נוסעים לשנה, שנה וחצי, חוזרים, לא היה להם כסף לנסוע, לא חזור. והוא קורא לו, והדבר באותו יום היה כעוס ועצבני, וזה היה עייף, אחרי צהריים לא היה לו כוח, הוא קורא את המכתב, הוא אומר, אבא תביא לי זה ותביא לי זה ואני צריך את זה. ככה הבן שלי מדבר אליי? חודשיים הוא לא נמצא בבית? אני לא שולח לו כלום. עוברים עוד חודשיים, ומגיע שום מכתב. הוא מגיע שוב לדבר, הוא הגיע ב-8 בבוקר, הדבר היה רגוע. הדבר אומר, שוב הגיע המכתב. בוא אני אקרא לך, אבא, תראה, כבר 3 שבועות, 3 חודשים אני נמצא, עכשיו הוא ביקש, הוא למד. הוא ביקש יפה, עכשיו הוא יקבל. אמר חפץ חיים, אנחנו לא מבינים, אבל כמו שאנחנו כן מבינים שתלוי איך מבקשים, תלוי גם למעלה איך מבקשים. ואף על פי שוודאי הקדוש ברוך הוא יודע את הסיבה למה האדם כעוס ולמה הוא מדבר בצורה כזאת. הקדוש ברוך הוא הרי יודע את זה. אבל האדם צריך לדעת את היסוד הזה שהרבה פעמים הכעס שלו בא בגלל שהוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא לא חייב לו. והוא גם שוכח את כל המעשים הנפלאים במרכאות שהוא עשה, כאילו הוא צדיק גמור. ולכן לא ראוי לדבר בשפה הזאת ובמילים האלה. ולכן, זה בשור הבא, רבנו אומר שאי אפשר לזכות לתפילה ראויה רק על ידי בחינה של משפט. וכמו שנראה את זה הלאה בסעיף ד', על ידי זה גם נוסף דבר נוסף, שבעיקר אלה שעוסקים בעבודה של התבודדות, מגלים את זה שהרבה פעמים הם תקועים, אין להם דיבורים. די, גמרנו, זהו, אין מה לדבר. כשאדם זוכה לבחינת משפט, כמו שנראה בעזרת השם בשיעור הבא, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו, בורא לו דיבורים. האדם מרגיש שפע של דיבורים, כאילו שמפנימיותו יוצאים דיבורים, נשפעים לו דיבורים, כמו שרש"י מפרש על מילה שגורה תפילתי, כפי רצון ליבי, כך יצאו מפי הדיבורים. ישנם הרבה פעמים שאדם בלב שלו מאוד רוצה, הוא לא מצליח לבטא את זה, הוא לא יודע איך להוציא את זה, הוא תקוע. וזה נקרא גם כן אחד מהטיות, הוא תקוע בשמאל. זהו, שמאל זה דין. זה גם בכלל הדבר הזה, שאדם לא יתה את תפילתו, לא לימין ולא לשמאל. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה לעבודת התפילה, ושתתקבלנה תפילותינו ברצון. תודה.